בסדר. אני רוצה לפתוח הערב עם זיכרון שממש חרוט במוחי. מהשנים הרבות שביליתי בישיבה, ואני זוכר על קריאת המגילה בישיבה, ואני זוכר, אני חושב על פסוק אחד שבעל הקורא בישיבה הקבוע בבוקר, כשאנו מגיעים ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, והפסוק הזה לא היה נקרא על ידי בעל הקורא ככל שאר הפסוקים, אלא זה היה בערך ככה: ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, וזה בלשון המעטה. עכשיו פשוט הכל, אבל הכל היה קופץ, כל הספרים, כל המתפללים, הכל היה קופץ. והרמי יודע טוב טוב למה אני מתכוון. זה עשה רושם שבעל הקורא בעת שהוא מגיע למרדכי, מה זה, סטריאו?
זה כמו מסיבת עיתונאים.
בקרה.
בכל רשת יש מישהו שמשדר אותך.
הבנתי. בסדר, כן. עשה רושם שכאשר בעל הקורא היה מגיע לפסוק הזה ודופק, אבל דופק, פשוט לשבור שולחנות, עשה רושם שהוא מתכוון לא רק לדברים שקרו לפני אלפי שנים, אלא הוא רוצה גם להגיד משהו על היום, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. והשיעור שלי הערב הוא גם באותו כיוון. אני רוצה לעיין בפסוקים, במדרשים אותו פסוק, ואולי לסיים קצת עם מה יכול להיות קווים כלליים מהחומר שאנחנו לומדים הערב, מה הם יכול להיות קווים כלליים אולי למחשבה מחודשת היום לגבי נושאים שנוגעים לליבנו, מבלי, אני מקווה, להיכנס עמוק מדי עניינים פוליטיים, שבועיים לפני בחירות, מה אפשר לעשות, אבל בכל זאת לא לנגוע ולצאת עם ספיקרים. בכל זאת אולי דברים כלליים שאני חושב שצריך לתת להם את הדעת. אני רוצה לפתוח, יש איזה וורטל קטן שאני תמיד אומר בסעודת פורים על המגילה, שאני חשבתי שהוא בגדר פורים תורה, ואז ראיתי שלא, יש באמת אחד מהמפרשים שאומר זאת. וזה על ממש, אני חושב, הפסוק האחרון של המגילה, כאשר המגילה אומרת בשבח שהיא נותנת למרדכי, וכך כתוב, כי ממש הפסוק האחרון, כי מרדכי יהודי, משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים, ורצוי לרוב אחיו. ואני חושב שהפשט של הפסוק, רצוי לרוב אחד, זה וואו, רבים מכירים אותו ומוכירים אותו. ואני תמיד אמרתי בבדיחה שהנה מה אתה רואה, שאפילו יהודי כמו מרדכי היהודי רצוי לרוב אחד, כן? אפילו לא כל אחד, כן? תמיד אצל יהודי יהיה מישהו שיסתייג, יש מחלוקות בישראל. וזה מביא אותנו הישר למקור הראשון שאני רוצה לעיין בו, בקשר למרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אולי רק פה נחלק את הדפים, ונחלק גם כאן את הדפים. בבקשה. אומר כאן רבי יוסף קרא בפירושו למגילה, וכך הוא אומר: ורצוי לרוב אחיו, למדך שמקצת אחיו לא היה רצוי להם. באמת, זה לא רק בדיחה, באמת, זה רק היה רוב ולא כולם. מה אפשר להסתייג בכלל ממרדכי, גיבור המגילה? שהיו מליזים אחריו לומר: ראו מה עשה לנו מרדכי, שנתגרה בהמן, כן, על כך שהוא לא קרא ולא השתחווה, ועל ידו נמכרנו, על ידו של מרדכי, המעשה שפסה, הוא המעשה שהוא לא עשה, ועל ידו נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד. לולי השם שהיה לנו, שלב מלכים בידו, והיתה לב המלך לצוות אשר ישתתו היהודים, הם הבסוניהם. כלומר, תודה לאל שיש אלוקים בשמיים, להציל אותנו ממרדכי, מההתגרות שהוא עשה בהמן. כן? אולי זה היה צודק, אבל זה בכלל לא היה חכם. עכשיו, רבי יוסף קרא אינו אומר אם הוא מסכים עם הטיעון הזה, אבל הוא רוצה לומר שגם בימיו של מרדכי היה מיעוט שלא חגג ולא אמר למרדכי יישר כוח על כך שהוא לא קרא ולא השתחווה, אלא אפילו הסתייגו וראו זאת כצד פחחנות, אולי אם תרצו, זה לא המילה, פחחות? מה המילה? מתנהגים בצורה בלתי אחראית. אוקיי, מעניין, ועל זה אני רוצה לדון לגופו של עניין. ומרדכי לא יכלה ולא ישתחווה. מדוע? והאם יש אולי צדדים לומר שהיה אולי ראוי לעשות אחרת? למה בכלל לא עשה? אז בואו נקרא את מקור מספר 4. מנסה להבין מדוע מרדכי לא יכלה ולא ישתחווה. מקור מספר 4, אחר הדברים האלה, גידה המלך אחשוורוש את המן בלמדתה, רגיב הנשאו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ולכאורה לא כתוב מדוע. עוד שני פסוקים, ואומרים עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? והיא, כי אמר אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להם, ויגידו להמן לראות הימדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. אז כנראה זה איכשהו קשור לכך שהוא יהודי. אז לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אני אשאל אתכם, אם אתם יודעים כבר את המקורות שיש לדף, אז אל תגידו דבר, אבל מהראש המקורי, או פשוט מההיגיון הפשוט, מה אתם אומרים? מדוע מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה? איך תמיד הבנתם? אני שואל. ברוס, אני יודע, אני יכול לסמוך על ברוס תמיד.
כולנו למדו את המדרש שחושב שעלו איזשהו קצר.
אתה יודע את המדרשים, בסדר, נגיע תכף את המדרשים.
פשט הפסוק.
פשט הפסוק, יא.
מצד אחד, קוראים משתחווים לאמן, לא כי אמן יש לו קריזה, אלא כי כן ציווה לו המלך, אבל מרדכי לא מקבל את זה. ופסוק ד' יגיד להם שהוא יהודי, כי הוא נותן את התשובה למה אני לא משתחווה.
ומה זה קשור?
בפשט,
יפה, לא צודק.
אומנם המלך אמר, אבל אני כיהודי לא מוכן.
אז אני שואל אותך, אתה גם כן יהודי, מדוע לא היית קורא או משתחווה? מה? איזה סעיף? בגין מה? למה? ברור שיש איזה נימוק שהוא יהודי, אבל תסביר מה הקשר. אני יהודי, אבל כן, לא אכרע ולא שכבה. למה?
אולי, כי אני מכיר שיש מלך אחד לעולם.
אוקיי. כלומר, כן, יפה. אני יהודי גאה, ויש מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ואנחנו קוראים ומשתחווים אליו, ולא מישהו אחר.
גם המלך עצמו אולי משתחווה?
אולי לא, כנראה. אולי. אוקיי. אני רוצה לפני שאנחנו נמשיך, יש פה דף לאלה שעכשיו הגיעו, אני אקפיץ, עכשיו קיבל? כן, אוקיי, יפה. בואו נראה, לפני שאנחנו רואים את הפרשנות במדרשים, צריך להבין שיש לפחות עוד שני מקומות שאנחנו כן רואים, השתחוויה בפני גוי, במקום מספר 2, ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חטא. אם כי שם אני יכול לומר זה בתוך נימוסים, זה אולי כמו שהיפנים עושים, כן? כל אחד משתחווה אחד השני, כן? בקידות כאלה, כן? אני יושב בספרייה בבר אילן ליד איזשהו קוריאני, אז הוא ניגש אלי כל הזמן עם שאלות עברית, אנגלית וכו'. כך עושים. ושם אני לא מרגיש בבראשית כ"ד שיש סגידה, שיש עניין של התכופפות, כן? זה פשוט, הם אפילו קוראים לו נשיא אלוהים, כן?
יש בזה.
כן?
כן, גם עם יוסף האחים.
נכון, כאשר הם באים, הם... אוקיי, אולי לפני, אני לא זוכר אם כתוב
שם... יעקב ועשיו גם.
יפה, זה מקור מספר 3. זה אולי יותר קרוב, יעקב עיניו, וירא, והנה עשיו בא, ואימו 400 איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ושתי השפחות, וישם בשלחות לביהם ראשונה, פסוק ג', והוא עבר לפניהם. וישלחו ארצה 7 פעמים עד אשתו, עד אחיו. שם זה ממש השתחוויה, מתוך פחד, מתוך מורה, כן, עם א' בסוף. וזה אולי דומה מאוד למצב שלנו כאן. כך שלפחות יש כאן תקדים. אוקיי, בוא נראה, אני רוצה לראות את הפרשנים, את המדרשים כאן, איך הם הבינו, מה בדיוק, בגין מה מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מקום מספר 5. מה?
ויוסף
הוא
שהם
השתחוו
לו,
ויבואו
אחרי יוסף
והשתחוו לו לפייבר. אוקיי, מקום מספר 5, ומרדכי...
יוסף היה המלך, והמן לא המלך.
אוקיי.
אם אחשוורוש היה מבקש שיחררו אליו כי הוא מלך המדינה, אולי מרדכי היה מתנהג אחרת. אבל כיוון ש... מפילים את זה, אז שם על איזה אדם, יושב שם על תקן של סגן המלך או ראש המלך.
צריך רק לזכור, זה לא רק מה היחס של מרדכי כלפי המן פה בעניין של לשלח אבות, אלא מה היחס של מרדכי כלפי המלך, כי זה מצוות המלך, יפה. בואו נראה איך המדרשים הבינו את העניין של מרדכי לא יכלה ולא ישלח אבות. מקום מספר 5, ומרדכי לא יכלה ולא ישלח אבות. אמר לו, יש גרסאות אחרות, אמרו לו, כנראה שזה כל העמי ומי שבשער, שהם היו משתחווים, כן? לא יהודים. אמרו לו, הווה יודע שאתה מפילנו בחרב? כלומר, אם אתה לא תשתחווה, המן, כן, מתוך כל הרוגז שבו, הוא פשוט ירוג את כולנו, כל מי שנמצא פה, אוקיי? הווה יודע שאתה מפילנו בחרב, מה ראית שאתה מבטל? קלבסין של מלך, כן, גזירת המלך, צו המלך. אמר להם שאני יהודי, כן, וזה ברור, איפה נוכחים את זה, כן, מפסוק ד' שראינו במקור הקודם. אמרו לו, והלא מצינו שאבותיך השתחוו לאבותינו, שנאמר, והשתחו ארצה 7 פעמים, כן, המקור שקראנו מיעקב לעשיו. אמר להם, אז השיב להם מרדכי, בנימין אבי במאי אמו היה, כן, זה שם פרק למד ג', כן, ובנימין נולד בפרק למד ה', אז נכון, יעקב השתחווה לפני עשיו, אבל אני מזרע זרעו של בנימין, והוא לא היה שם, כן, ולא השתחווה, ואני בן בנו, שנאמר איש ימיני, זה יפה, זה גם נימוק מתוך הפסוקים כאן, וכשם שלא קרא אבי, קרי בנימין, כך לא אכרה לך, לכך נאמר, ומרדכי לא יכרה ולא השתחווה. אז אם אנחנו שואלים מדוע מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, אז כנראה שזה כמו מה שהרב מאיר אומר. אני יהודי גאה, ואני בא ממסורת, כן, I answer to a higher authority, כן, נכון, יעקב עשה את מה שהוא עשה, אבל אצלנו במשפחה אנחנו מאוד מקפידים, כן, בעניין הזה, ואני יהודי גאה, אבל כן, אני לא עשיתי. שימו לב, אין פה נימוק של איסור של ממש, זה כנראה יותר עניין של disposition, של יחס, של גישה. אז אני בתור יהודי גאה, אני לא יכול להרשות לעצמי כזה דבר.
האם יש עכשיו שיש יותר בין מה שאנשים עושים
בדרך כלל,
מה
שמישהו עושה? אז לכן אני אומר שאנחנו רואים אותה תנועת גוף אצל אברהם, זה בקונטקסט אחר לגמרי. כפי שאמרת, זה כמו הקידוק של היפנים, כן? אני חושב, כן? אוקיי, זה יותר הדדי גם מה שאומרים נשיא אלוהים.
בשביל זה, אנחנו לא אימפקט טעות?
לא, אני לא חושב שזה
אחוז. אם זה משהו הלכתי, מותר לך לעצור לך.
תכף, בוא נראה עוד מקורות, אוקיי? לעומת המקור הזה שבעצם רואה...
כל השאלה שהמקור מתמודד, למה רק מרדכי ולא אחרים?
מה זאת אומרת אחרים?
עוד יהודים.
כי הוא היה בשער המלך. אני חושב.
לא נפגשו באמן.
אני חושב. כן,
כי אני חושב שזה מפריע ל...
גם כמו שאני לא נתקר בראש ממשלה,
זה נתקר למדרש פה השאלה, והתשובה היא שבעצם הוא לא נוהג לפני משורת הצדים. אתה אומר פשוט שהם לא פגשו אותו,
יכול
להיות אותו למדרש צדיק, ומה שזה אומר שהוא נוהג לפני משורת הצדים, אבל הוא מעלה שאלה מאוד חמורה, האם כשאדם מסכן אחרים
הוא
נוהג לפני משורת הצדים.
יפה, נכון, בדיוק. והמדרש לא ממשיך. אני לא חושב, איך שאני מבין, המדרש אינו מבקר את מרדכי, הוא לא אומר שהוא טעה, אבל זה בהחלט מעלה את השאלה. אני יכול להבין שהמדרש אומר, הנה, נכון, על פניו זה דבר שהיה אולי עשוי או עלול לסכן את העם היהודי, אבל הנה אחד שמתנהג לפני משורת הדין, ואינו סוגד, אינו קורא ומשתחווה לאף אחד מול מלך מלכי המלכים, למעט מלך מלכי המלכים, הנה זה הסוף. בסופו של דבר הוא ניצל, אני יכול להבין זאת, כן? אבל זה העילה, זה פשוט דבקות לקדוש ברוך הוא ללא שום מסור פנים. בואו נראה עוד מקורות, כי הם נותנים תיאור אחר לגמרי. מקום מספר 6, לא יכרה ולא ישתחווה, וכי קנטרן היה, מה הוא רצה לעורר בעיות לעם היהודי? זה לא היה צפוי שהמן יתרגז, או זה לא היה צפוי שאולי המלך ילמד מזה ויעשה בעצמו צרות לעם היהודי, וכי קנטרן היה ועובר על גזירת המלך? אלא כשציבה אחשוורוש להשתחוות להמן, חיקק, כן, המן, עבודת כוכבים על ליבו, ונתכוון כדי שישתחוו לעבודת כוכבים. עשה בעצמו איזשהו סמל, אולי איזשהו טי-שירט, כן, עם איזשהו אל, כן, אליל, אוקיי? ואז כולם בהכרח היו, כלומר הוא רצה שאנשים ישתחוו לו, אבל קצת חשד שאנשים לא יעשו זאת, אז מה עשה? שר עצמו צלם על הטישרט שלו, כן? ואז כולם שהם דתיים, הלא יהודים, משתחווים, כן, לצלם, ואז הוא נהנה גם, הנה הם משתחווים אליי, כן? אבל זה גרם בעיות למודחי, כי הוא לא ישתחווה לטישרט עם סמל של עבודת כוכבים. ונתכוון כדי שתחוו לו עבודת כוכבים, וכשהיה רואה המן שאין מודחי משתחווה לו, נתמלא חימה, ומודחי אומר לו, יש אדון המתגאה על כל גאים, היחד אני מניחו ושתחווה לעבודת כוכבים. ולפי שייחד שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא יהודי, לומר יהודי יחידי, משחק מילים, כן? אל אל אחד. אבל כאן, אם אני מסכם את המדרש הזה, מדוע מודחי לא יכרה ולא ישתחווה? בדיוק, כי זה יערב בעל יעבור. כן? אוקיי. דברים דומים. נכון. זה כן נותן סיבה. הנה, אני מאוד מקפיד על כבוד שמיים.
אבל הוא לא אומר את זה. הוא רק אומר ש... הוא אומר שאביו, הוא לא נכבר ושתחווה, לא אומר למה הוא לא עשה את זה.
כן, אבל זה עושה רושם במקור הקודם שהוא קצת מסתייד ממה שיעקב עשה, וטוב שאני בן בנו של בנימין. אוקיי, מקור מספר 7 אומר דברים דומים למה שראינו במקור 6. בפרקי דרב יזר, וציבה המלך להיות כל עם בעם קוראים ומשתחווים לפניו. מה עשה המן? עשה לו צלם מרוקם, כן, רקמה, כן, מרוקם על בגדו ועל ליבו, וכל מי שהיה משתחווה להמן, משתחווה לעבודה זרה שעשה. וראה מודחי ולא קיבל להשתחוות לעבודה זרה, שנאמר, ומודחי לא יכרה ולא ישתחווה. עכשיו, אם אני שואל אתכם, איך זה משתלב עם הפשט? מה הייתם אומרים? של פרק ג' של מקום מספר 4, שזה בעצם פרק ג'.
תגיד למה שהוא
יהודי. אין ספק, יפה. כלומר, ההוק, כן? הוועד הנפלא, כן? יפה. העוגן של הדרשות זה כי אמר להם כי הוא יהודי, אבל זה בונים את העניין הזה של הצלעי או של הצלם שהוא ריקם. רש"י כדרכו בקודש, כשיש לו הסבר במדרש, אבל הוא רואה שהוא קצת רחוק מהפשט, אז הוא מנסה איכשהו לפשר בין הרעיון במדרש, אבל להתאים אותו יותר לפשט הכתובים. רש"י מקום מספר 8 קוראים ומשתחווים שעשה עצמו אלוהה, כן, המן עשה עצמו אלוהה, לפיכך ומודחי לא יכרה ולא ישתחווה. למה העדיף רש"י את הניסוח הזה שעשה עצמו אלוהה? כן, בדיוק, כן, להמן, כן, יפה, להמן ולא לחוצה.
אבל זה לא מסתדר עם פשט הפסוק, עם פסוק ב', כל הזמן היה כי כן ציווה לו.
יפה, אוקיי, נכון, גם זה אולי לא כל כך מסתדר עם הפסוק. אני רק אגיד, יתרה מזו, אני חושב מהפשט של הפסוקים הללו, זה ברור שהמן לא תפס את עצמו כאל. אני יודע זאת כי מהביטוי היפיל פור. היפיל פור הוא הגורל. איך זה קשור בכלל לשאלה אם המן הוא עבודה זרה או לא? מה זה להפיל פור? הוא הגורל. אם אני שואל אתכם טכנית, מה עשה המן? איך הוא הגיע לתאריך הזה? טכנית. מה הוא עשה?
עסק בניחוש.
ניחוש. טכנית. מה הוא עשה? פיזי.
יפה, הנה
כולם, כן, כן. כמו המספרים בלוטו, אלא שלא היה לו את המכונה הזאת עם הכדורים, נכון? אלא מן הסתם היה לו איזשהו שקית, נכון? ועם פתקים, אדר, כן? אבל מה זה לשון? היפיל פור. זה לא תואם את הלשון, זה לנטול, לא להפיל. אנחנו יודעים היום שהמילה פור, באקדית, פור זה מה שאנחנו היינו קוראים בעברית קובייה, כן? כמו קוביות, כן? מה זה להפיל פור?
זה רק את
הקוביות לאן? אז ככה היו עושים, היו מעמידים, תודה, פסל של האל, כן? לוקחים קוביות, במקרה הזה 12 קוביות, כן? כל אחד לחודש, כן? ומה המשחק? כן, הקובייה שנופלת הכי קרובה לפסל, זה כנראה נבחר האל, זה להפיל פור, כלומר הוא עסק, כן, בעבודה פולחנית. אז זה האל, לא הוא, כן? אוקיי, אבל מה שחשוב לי יותר זה לשאול לגבי כל המקורות האלה, 6, 7 ו-8, כן? שרואים בהכרעה של מודחי, ומודחי לא יכרע, משחק מילים, הכרעה. בזה שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, שזה קשור לאיסור של עבודה זרה, שזה עניין שעשו לו כי זה יערב בעל יעבור. למה המדרשים האלה מכניסים את העניין הזה של עבודה זרה? לעומת מקום מספר 5, שזה פשוט, יש לי מסורת, אני מבנימין, אנחנו יהודים גאים, לא עושים דברים כאלה.
מה שאמרנו, אם זה
מסכן את האחרים, יפה, כלומר, יפה, מתחת לפני השטח אנחנו רואים שבעלי המדרש מתמודדים, באמת מדוע מרדכי לא יכלה ולא ישתחווה? זה ממש מסוכן. משני כיוונים, או מהמן, כפי שאנחנו רואים במגילה עצמה, ואם לא המן, אם הדבר יחזור למלך, כן? אז המלך עלול גם לעשות משהו, כי כן ציווה לו המלך, כן? ועל כן, בעלי המדרש, הקו הדומיננטי, לעומת מקום מספר 5, הקו הדומיננטי בחז"ל, ממש מתקשים להבין ומרדכי לא יכלה ולא ישתחווה. אלא אם כן אנחנו אומרים שזה עניין של יהרג ואל יעבור איסור של עבודה זרה. במילים אחרות, לולי העניין של עבודה זרה, מרדכי היה מחויב לכרוע ולהשתחוות. בשל מה שאנחנו מכנים מורה מלכות. ואז אני רוצה להקדיש את שאר דברי הערב. להבין קצת טוב יותר את העניין הזה של מורה מלכות. פשוט יראה מפני מלכים גויים, לא מפני שהם טובים, לא מפני שהם ראויים לכך, אלא מפני שהם חזקים. אלא מפני שיש סכנה, אם לא נותנים להם את היראה שהם מצפים. קודם כל אני רוצה להראות לעומת מרדכי בתוך המגילה את היחס של אסתר לאחשוורוש. אסתר היא פשוט הצד השני של המטבע באופן קיצוני. אנחנו רואים זאת לפני שהיא משנה את דעתה. למשל יש לנו את פרק ד' פסוק י"א, כאשר היא מסרבת מלכתחילה לגשת למלך. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, שלא יקרא אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב החיה. ולינו נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום, 5 פעמים בסוף אחד. אנחנו רואים, זה בחורה שיש לה מלך על הראש, כן? זה פשוט מורה מלכות כל הזמן. גם לאחר שהיא מסכימה ללכת, אל המלך, אנחנו רואים יחס אחר לגמרי מצידה של אסתר לאחשוורוש ביחס ליחס של מרדכי לאחשוורוש. שימו לב פרק ח', בפרק ח', לאחר שהמלך מחליט לבטל או להוציא גזרה נוספת להציל את העם היהודי, בואו נסתכל פרק ח' פסוק ח', אומר אחשוורוש, ואתם כתבו לשון רבים, הוא מדבר כאן גם אל מרדכי וגם אל אסתר, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. כלומר הוא נותן רשות לשניהם, גם מרדכי וגם אסתר, לכתוב את הגזרה הזאת. מי בסופו של דבר כותב? פסוק ט', ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון בשלושה ועשרים בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים. אסתר אינה קשורה לעניין. מעניין, אחשוורוש אמר לשניהם לכתוב, היא לא כותבת, רק מרדכי. אני מוסיף לזה דבר שאנחנו רואים בהמשך הפרק הזה, פסוק ט"ו, לאחר שיוצא הקרוז הזה, וכך כתוב פסוק ט"ו, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור ותרת זהב גדולה ותכריך בוץ בארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה. אני תמיד מנסה לחשוב על הסצנה הזה. אני מניו יורק, וכל פעם שאחת מקבוצות הספורט הגדולות בניו יורק מנצחות, כן, בכל אחד אליפות שלו, אז עושים להם מעין מצעד בברודווי, כן, במכונית פתוחה, והם זורקים נשיקות לכל עבר, ויש מטר של קונפטי, כן, וזה מה שאני רואה פה שקורה למרדכי. ממש כך הוא, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת בחור, עטרת זהב גדולה ותכלית פוץ באדמה ועיר שושן צהלה ושמחה, למרדכי, כן? מי לא פה? אסתר. מאוד מעניין, הייתי אולי מצפה שגם היא תצא. כן, הזוג המלכותי, זוג, נשואים, לא נשואים, לא חשוב כרגע, אבל היא גם כן לכאורה קשורה לניצחון, וגם בטח היא גם היא שמחה על מה שקרה, אבל זה רק מודחה לבדו. ואני חושב שיש לקשר בין שני הדברים. תענו, כאשר המלך אומר, תתבו, אבל רק מודחה כותב. ואז בשמחה הגדולה בשושן, רק מודחה נוכח. זה מפני שאסתר הבינה, או היא סבורה, לאחר שהיא נתן ביטוי מאוד בולט לצד היהודי שלה, שהיא עכשיו צריכה לעבוד משמרות, להראות למלך ששום דבר לא ישתנה. מרדכי הוא תמיד מרדכי היהודי. אסתר היא אף פעם לא אסתר היהודיה. היא צריכה, הנה, שום דבר לא ישתנה, אני עדיין אסתר המלכה. מורה המלכות שלי, כן? אני לא רוצה שתעלה בדעתך, כן? שאני אולי יש לי dual loyalty, נאמנות כפולה, כן? אני גם יהודי. לא, עזרתי ביהודים, אבל אני חוזר עכשיו בפנים, לתוך העמון. לכן אסתר היא מאוד מאוד שונה. הרעיון הזה שאנחנו צריכים לפחד, לתת יראה כלפי מלאכים, מלאכי גויים, שהם עובדי עבודה זרה וטיפשים וכהנה, הוא רעיון שהוא זר לחלוטין כמעט לחמישה חומשי תורה. אולי פחת למקור שקראנו, מקור מספר 3, שיעקב משתחווה לעשיו. אבל לא רואים זכר לעניין הזה בכל מה שקשור למשה ופרעה או משה וכל מלך אחר בחמישה חומשי תורה, בוודאי לא בספר יהושע. אני חושב על מנת לסבר את האוזן, מהי התחושה, עד כמה התחושה הזאת של חייבים לכבד את המלך, עד כמה הוא דומיננטי, אני רוצה לקרוא כמה קטעים מתוך ספר נחמיה. ספר נחמיה. נחמיה פרק ב'. ואני רוצה ליישר כאן קו. גם מי שלא יודע כלום בנחמיה יבין את כל מה שאני הולך לומר. אין צריך לחשוש, הוא נחמיה, וואו. אני לא עברתי על נחמיה בשבוע האחרון, כן? לא צריך לחשוש, אוקיי? נחמיה פרק ב'. אני אתן שתי דקות של, או חצי דקה, של הקדמה למה שקורה כאן, ונראה, אני חושב שכולנו מכירים שבמגילה המילה מלך, 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 כן? אין מילה שחוזרת על עצמה יותר פעמים, 217 פעם, משהו כזה. זה לא רק מגילת אסתר, זה אופייני לכתבים, לספרים של תקופת בית שני, עזרא ונחמיה, מלך, 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 וזה לא מלך מלכי המלכים, הם תמיד מתכוונים למלך פרס. כאן בספר נחמיה פרס ב', המצב הוא כזה, כבר היו שני גלים של עלייה, כמו ממש בעידן המודרני, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, היו כמה עליות כבר לארץ. נחמיה הוא שר בחצרו של מלך פרס. הוא שר המשקים, מעניין, אוקיי? הוא שר המשקים, והוא מקבל דיווחים שהמצב בארץ הוא ממש בחירה, זיסט, כן? יש שם אינתיפאדה ויש שם ניסורי תערובת וכל הבנייה נעצרה. ונחמיה רוצה לעשות משהו עבור עמו. הוא רוצה בעצם לקבל רשות מהמלך, לעלות בעצמו, נחמיה, עם הרבה מאוד אמצעים על מנת לעזור לעם ולבנות את חומות העיר ירושלים. אני רוצה שנרגיש פה, שנקבל טעם, מה היחס כאן למלך בפיו של נחמיה, יחס שהוזר לחלוטין בחמישה חומשי תורה, יהושע ושופטים. נחמיה פרק ב', והיא בחודש ניסן, שנת 20, וארתחשסת המלך, ויין לפניו. הכוונה, אני בתור שר משקים, עכשיו תהיה לי הזדמנות לגשת אליו. כן? כלומר, אני אחד השרים, אבל רק כאשר יש מסיבה, משתה, רק אז אני רשאי בעצם לדבר איתו בארבע עיניים. ועשה את היין, ואתנה למלך. לא, ולא הייתי רע לפניו. לא הייתי רע לפניו, הכוונה היא שהוא אומר, על הפנים שלי לא היה מוכר שמשהו מפריע לי. או ניסיתי להעמיד פנים, כאילו אני שלב ורגוע והכל בסדר. ולא הייתי רע לפניו. אבל זה לא עבד. פסוק ב', ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים? כנראה שהוא היה די שקוף, כן, נחמיה. מדוע פניך רעים? ואתה אינך חולה. אין זה כי אם רוע לב. כלומר, נחמיה, השר שלי, אני רואה משהו מפיע לך בני, כן? ספר, כן? ואתה אינך חולה, אין זה כי אם רוע לב, ואירח הרבה מאוד, כן? הוא מתמלא פחד, כי הוא יודע שעכשיו זה ההזדמנות שלו לבקש מהמלך לעלות, לעזור לעם, והוא, זה שעת ההכרעה. ואומר למלך, המלך לעולם יחיה, כן? יחיה המלך, long live the king, כן? יחיה המלך, המלך לעולם יחיה. מדוע לא ירופני? אכן, כן, אני באמת בחירה. אשר העיר בית קברות אבותיי חריבה, ושעריה וכלוב האש. ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש? ואת פלל אל אלוהי השמיים. זה ממש מצחיק הקטע הזה, כן? עומד מול המלך, וכאילו, אדוני המלך, ניקח שתי דקות. שירה בעלו, כן, ממש זה ככה, כן? הוא נעצר בדברו אל המלך, אמנת להתפלל. ואומר למלך, אם על המלך טוב, כן? אנחנו שומעים את הצדדים של התקופה, ממש מתוך מגילת אסתר, ואם על המלך טוב, ואם יתאב עבדך לפניך, אז מה אני רוצה? אשר תשלחני על יהודה, אל עיר קברות אבותיי ואבננה. ויאמר לי המלך, והשגל יושבת אצלו. כן? שימו לב לפער האדיר בין מצב רוחו של נחמיה ומצב רוחו של מלך פרס. נחמיה מתמלא בפחד, כן? כי הכל כאן תלוי בכף המאזניים, כי הוא רואה את כל העתיד של העם היהודי לפניו, ואילו המלך יושב והשגל יושבת אצלו, כן? He's got a babe. תסלחו לי, זה ממש הכוונה, כן? אז יד אחת סביב השגל, ויד השני לחיים עם הבוז שלו, כן? זה עוד דבר בסדר, קצת משעמם לו כל הסיפור הזה על קברות אבותיי וכו', כן? והיום עדי המלך והשגל יושבת אצלו, עד מתי יהיה מלאכך ומתי תשוב, כן? כלומר, בסדר, אני מוכן לתת לך, חלת, אבל... אם יהיה לי עוד מסיבה, אני צריך שר משקים, אז רק תגיד לי מתי אתה חוזר, כן? עד מתי יהיה מלאכך, ומתי תשוב, ויתב לפני המלך, וישלחני, ואתנה לו זמן. ואומר למלך, כן, עכשיו שהוא קיבל רשות, אז הוא רוצה ללכת קדימה, למתוח את החבל, לראות כמה הוא יכול לקבל מהמלך. ואומר למלך, אם על המלך טוב, איגרות ייתנו לי על פחבות עבר הנהר, אשר יעבירוני עד אשר עבור יהודה. כן, תן לי מין דרכון, כך שאני יכול לעבור את המדבר ולהגיע לארץ ישראל בקלות, ואף אחד לא יעצור בעדי, יהיה לי את הדרכון כאילו עם חותמו של המלך. ואיגרת אל אסף שומר הפרדס בסוכת של המלך אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה של הבית ולחומת העיר ולבית אשר עבור אליו. כן, אני גם כן רוצה אמצעים על מנת לבנות את חומות העיר. וייתן לי המלך כי יד אלוהי הטובה עליי. כלומר, הוא רואה בכך שהמלך מסכים, הנה הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הקלעים, כן, ונותן ליבו של המלך לעזור לי. ועבור אל פחבות עבר הנהר, ואתנה להם את איגרות המלך, וישלח עיני המלך שרי חיל ופרשים. אני רוצה לדלג כאן, כשהוא מגיע סוף סוף לירושלים, והוא פורס את התוכנית שלו לפני היהודים שבירושלים, וכך הוא אומר להם. פסוק י' ז', ואומר עליהם, אומר נחמיה, הגעתי לירושלים ומה עשיתי שם? ואומר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה, ושעריה נצטו באש, לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד חרפה. כנראה שהם לא הגיעו, אז הוא ממשיך פסוק י"ח, ואגיד להם את יד אלוהי אשר היא טובה עליי, ואף דברי המלך אשר אמר לי, ויאמרו נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה. כלומר, כאשר הוא דיבר על כך שהקדוש ברוך הוא עזר לו, זה לא עשה רושם. אבל אף דברי המלך אשר אמר לי, או, עכשיו כולם מבינים. וככה זה כל ספר נחמיה וכל ספר עזרה. אין דבר, אין צד שנוקטים מבלי לבדוק האם זה מתיישר עם רצונו של מלך פרס או לא מתיישר עם רצונו של מלך פרס. וכאמור מקודם, זו תחושה שונה לחלוטין ממה שאנחנו רגילים בחמישה חומשי תורה ובנביאים הראשונים, במיוחד יהושע ושופטים. והשאלה שאני רוצה לשאול היא, מה המשמעות של זה? אני חושב שיש כאן, הייתי קורא לזה כמעט התרפסות, או שנחמיה מלקק, תסלחו לי על הביטוי, כן? מול המלך הגוי העובד עבודה זרה הזה. זה ראוי? זה לא ראוי? כן, מה אתה אומר? כן.
זה ספרי גלות בעצם. לא הייתה פה גאולה שלמה, יהודים עדיין, גם
כשנצחו לא הייתה מגרש. יפה. יפה, אני אוהב את הביטוי. לא הייתה גאולה שלמה. אולי הם אפילו אמרו זה שזו ראשית צמיחת הגאולה, כן? שגאולה חלקית. יפה. אני רוצה לקרוא עוד קטע אחד שאני אומר, אני חושב ממש...
זה עוד יותר על דברי...
יפה. אני רוצה לראות עוד קטע אחד קטן שאני חושב ייתן לנו פרספקטיבה דתית רוחנית, איך לתפוס את הרעיון הזה של מורה מלכות שצריכים לקרוא, להשתחוות, ללקק ולפייס מלך גוי עובד עבודה זרה. בפרק ת' בנחמיה הולכים לקרות ברית ומספרים את כל תולדות עם ישראל ואיך הגיעו למצב שהם נתונים בו היום, שהמצב הכי קשה שרק יכול להיות. וכך מסיים התיאור שנחמיה נותן לתקופה שלו. פרק ת' פסוק למד וו ולמד זין. כך אומר נחמיה, הנה אנחנו היום עבדים. כן, אנחנו פה בירושלים עבדים. מה הכוונה עבדים? עבדים לא כמו עבדים במצרים, אבל עבדים אנחנו סאבג'קט, נתינים, כן? נתינים תחת ידו של מלך חזק שיושב מרחוק. הנה אנחנו היום עבדים. והארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה. עבדים שוב, סאבג'קט, כן? או אולי עבדים שממש אנחנו צריכים לשלם מיסים, כן? למלך פרס. ותבואתה, כן? מה שאמור להיות לטובתנו, כן? לאכול מפריה ולספור מטובה, ותבואתה מרבה למלכים אשר נתת עלינו בחטאותינו. כל היצור של הארץ הנפלאה הזאת, ארצנו הקדושה, בעצם הולך למיסוי, למלך פרס. ולמה אנחנו במצב הזה? למה אנחנו נתונים בידו של מלך זר, גוי, עובד עבודה זרה? זה סימן שוב למלכים אשר נתת עלינו בחטאותינו. אני רוצה לשאול, נוכל אולי לחזור באמת לסיפור של המגילה? ומרדכי לא יכבה ולא ישתחווה. נכון עשה או לא נכון עשה? לפי המדרשים שראינו, בוודאי שנכון עשה, אבל רק בתנאי שמכניסים כולם את העניין של עבודה זרה, שזה הופך להיות, כן, ממש עבירה סוג א', ירד ועל יעבור. עושה רושם שבעלי המדרש, לולא העניין של עבודה זרה, הטלאי או הטישרט או מה שלא היה לו להמן, לולא הדבר הזה, מרדכי היה צריך לכאורה או להשתחוות. איי, זה לא יהודי גאה? אז מה? זה בדיוק העניין. מי אומר שמגיע לך להיות יהודי גאה? זה חלק מהעונש. בדיוק מה שנחמיה אומר כאן. למלכים שנתת עלינו בחטאותינו. ואוי לו, למי שסבור שהוא יכול לקום בקומה זקופה, בגאון ובגאווה, כאשר הוא אמור להיות שפל. כי זה חלק מהעונש שלו. ואולי זה מה שעומד מאחורי המקור ראשון שקראנו, כן? אלה שהוא היה רצוי לרוב אחד, אבל לא כל אחד. היה מיעוט שאמר מרדכי, זה רק בנס שניצרנו אולי הם רוצים לומר שמרדכי טעה בגדול. ואני רוצה לשאול, היום, הקונספציה הזאת, הרעיון הזה של מורה מלכות, שצריכים לפחד מהגוי עובד עבודה זרה מלך שמוטל עלינו, שאנחנו תחת ידו, האם זה בכלל שייך לימינו אנו? אז לכאורה לא, במבט ראשון. מה? כי הרי אמנת שיהיה מושג של מורה מלכות, צריך קודם מלך. ומה זה מלך? מלך זה... אדם קטן עם גלימה וכתר ואיזה ברטל קטן, כן? וזה לנו היום, כן? אפילו באנגליה, כן? אפשר מורה מלכות בלי מלך?
זה המוסד,
אוקיי, יפה, זה לא מלך, זה לא דין באדם שקוראים לו הוד מלכותו, כן? אז אולי כן יש מקום. אז בואו נעשה לחשוב, איפה אולי בהווי שאנחנו מכירים, 120, העולם ש... לתוכו נולדנו, אולי בכל זאת היה מקום לחשוב במונחים כאלה. אולי למשל ברוסיה, כן? יהודי שהיה מסתובב עם כיפה או עם ספרי קודש פתוחים או גלויים, אולי זה היה מסוכן. אולי הוא היה צריך בעצם לשקול לעצמו, כן? עד איזו מידה אני גאה ביהדות שלי, או באיזו מידה אני צריך להיות לא רק צודק, אני צריך להיות גם חכם. ולמה לא רק להיות צודק? כי כנראה חלק מהעונש הקולקטיבי שלנו, כן? בעוונותינו הרבים, אני חוזר למה שאומר נחמיה, למלאכים אשר נתת עלינו בחטאותינו. אינני יכול לשאת עצמי להתעלם מכך שיש מלך שמוטל עליי. זה כנראה גזירת הקדוש ברוך הוא, ואני צריך לשחרר את זה, לקחת את זה בחשבון. ואם זה אולי היה תקף, למשל, בברית המועצות, כן, לפני 20, 30 ויותר שנים, בוא נשאל את עצמנו היום, אולי אותו דבר. אז היום, ברוך השם, באמת, אני לא מכיר הרבה ארצות, אולי אפילו אין אפילו ארץ אחת בכל רחבי תבל, שאפשר לומר שיהודי צריך להסתובב ולחשוב, וואו, מה יגיד המלך, מה יגיד הרשויות, כן? אולי באיראן, לא יודע, גם לא יודע, אולי, כן, אולי יפה, במדינות ערב קצת, כן, מה הם יכולים לעשות, מה הם לא יכולים לעשות, אוקיי, אולי מדינות ערב טיפה. השאלה, מה איתנו? מה איתנו? פה במדינת ישראל, לכאורה, אין שום שייכות. אנחנו לא לבית פה, כן? אבל אולי לא. או יפה, יפה. מי אמר שנורא מחוץ זה דין באיזה אדם קטן עם גלימה וקטר וברטל, כן? אולי זה מושג רחב יותר שצריך להיות לא רק צודק, צריך להיות חכם. ובמקום מלך שהוא בשר ודם, מלך פרס, אחשוורוש וכהנה, אולי היום יש מלך אחר, מלך שחלק חלק ממנו יושב במוסקווה, וחלק בוושינגטון, וחלק בג'נבה, אני לא יודע, כן? למשל, ואז זה מעלה שאלות מאוד מרחיקות לכת. למשל, אני חושב שכולנו מרגישים שאנחנו נתונים בלחץ הבינלאומי כל הזמן, בשביל מה עושים עם זה. אני רוצה לדעות שתי דוגמאות. איפה שאני חושב שבחלט העניין הזה שמור המחות הוא במובן של הכוחות השונים בעולם שרוצים להשפיע עלינו ולצערנו חזקים מאיתנו, דוגמאות שאולי אפשר לחשוב במונחים של מורה מחות ואיך זה היה צריך להשפיע עלינו. קראתי לפני כמה ימים שבימים שלפני מלחמת יום הכיפורים ניגש דדו, שהוא היה רמטכ"ל, דוד אלעזר זיכרונו לברכה, רמטכ"ל של מלחמת יום הכיפורים, ניגש לגולדה ואומר, גברתי, יש לנו הוכחות, הולכים להתקיף. ואנחנו, כן, כי הם התחילו להתבצר בגבול, ואנחנו צריכים לעשות התקפת מנע, כן? שאנחנו נהיה ראשונים, כן? עכשיו, זה יהיה מאוד מאוד קשה להוכיח לכל העולם שהם עמדו להתקיף, כפי שהם עשו בסוף, כן? אז גולדה אמרה לו, יפה, נתקיף, ואז מי החברים שלנו? מדהים. אני חושב שבמבט אחור, כל אחד מבין שזו הייתה התרפסות. כן? וחבל, וחבל שלא היינו את הגאווה שלנו. חבל שלא עמדנו על שלנו. אתן דוגמה מאוד עכשווית היום. אני, מי ששמע שיעורים יודע שאני לא... בוא נאמר, לא ימין חזק קיצוני בדעותיי בלשון המתה, אבל אני אגיד לכם, באמת, מעומק לב, יש לי בקשקש שלי, אני רוצה לגשת לתחנת הכוח באשקלון ולסגור את השלטר הזה. פשוט שלא יהיה חשמל. נמאס לי מכל הסיפור. ואני בטוח שזה צודק. אני לא בטוח אם זה חכם. נכון? אני שואל את אותה שאלה ששאלה גולדה בשעתה, ואז מי יהיו החברים שלנו? ויש שתי דרכים להסתכל על המצב הזה, והוא מצב מתמיד, הוא לא רק לגבי חשמל לחבר עזה, זה כל יום באלף אחד דברים פה, בהווי שלנו. אם אני מסתכל לפי העדשות ראייה של מקום מספר 5, כן? אז אני אגיד, אני מזרע זרעו של בנימין, ואני לא קורא ולא משתחווה לאף אחד, ואני עושה מה שבא לי לעשות מתוך גאווה ומתוך דבקות הקדוש ברוך הוא. אבל רוב המדרשים שראינו, מאוד נרתעו מהגישה הזאת. ואמרו, אתה יכול להתעלם מנורא מלכות אך ורק אם זה מקרה קיצוני ביותר, עניין של ירד ויעבור. רק אם המן מסתובב עם עבודה זרה על החוצה, רק אז אתה יכול לומר, תשמע, אין לי מה לעשות, אני לא קורא לו משתחווה. אבל חוץ מזה, אולי מרדכי היה כן היה חייב להשתחוות. ועל כן, כשאנחנו נמצאים בכל מיני מצבים, העניין הזה של חשמל לעזה זה רק דוגמה אחת מיני, ממש אלפים מדי יום. אני חושב שנטייה הכללית של הציבור שלנו זה לחשוב במונחים של מקום מספר 5. כן? מה, זה סתם, זה התחפשות, זה ללקק לבוש, לשמוש, לאום, שמום, כן? לא, היינו דבקים באמת בקדוש ברוך הוא, היינו עושים את מה שטוב לנו ולא חוששים מאף אחד. איך אמר הרפת? שיוכלו לשתות מים המלח, כן? אבל, כן, יפה, אבל...
לא חשוב מה שיגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים.
אוקיי, יפה, יפה. אבל יכול להיות שהמקורות האחרים שראינו הערב רואים את המצב, היו רואים את המצב שלנו בראייה אחרת. ושוב, אני לא קובע מדיניות, ובוודאי לא להצביע זה או אחר, בכלל לא. אבל כשאנחנו רואים את עצמנו בדילמות כאלה, לסגור את החשמל לעזה או לא, אז אולי דרך אחת להבין את ה... מצד אחד הקישקיש זועקים לסגור, כן? לעשות מה שנכון לעשות. אבל כשאנחנו נתונים בלחץ, כל מיני לחצים בינלאומיים, המלך, כן, מבחינת מורה מלכות, אולי זה דווקא סימן, איך אמר נחמיה? למלכים השנתת עלינו בחטותינו. זה לא התרפסות, זה להכיר את המצב שהכתיב הקדוש ברוך הוא, כי לא מגיע לנו טוב יותר. אני כמה פעמים ניסיתי להעביר שיעורים שמדגישים את הנושא הזה. אני זוכר, היה יהודי אחד שניגש אחרי השיעור ואומר, אני לא הסכמתי לדברים שלך, זה נשמע גלותי. אני הסכמתי עם כל מילה שהוא אמר, נכון, זה גלותי, אולי אנחנו עדיין בגלות מידה מסוים. אני אוהב את הביטוי, כן, הגאולה היא לא שלמה, כן? אנחנו מתנהגים לפעמים, מתייחסים, הגאולה היא שלמה. לא, אנחנו אפילו לא בצמיחת הגאולה. אנחנו בראשית צמיחת הגאולה. אז כן, יכול להיות שהגישה הגלותית, אולי יש לה משהו בזה. אולי לא זכינו ליותר. אולי אנחנו עדיין היום במצב של המלכים אשר נתת עלינו בחטותינו. אלא שהמלכים זה לא מלך עם ברטו וקטר וגלימה. המלך זה הלחץ הבינלאומי. מה לעשות? כל הזמן התחפשות זה בוודאי מתכון לאסון. ראה, גולדה אמרה, מי החברים שלנו? וחפשנו בגדול. מצד שני, כל הזמן נגיד, מה, מי צריך אותם, לשמוע להם, להיות גאים, אנחנו מדינה שלנו וכו'. אינני בטוח שהסתכלות, לפחות של מקורות 6, 7 ו-8, היו מורים לנו בדרך הזה. אולי השקל, אולי המצב מאוד מאוד קשה הזה, הוא חלק ממה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, כי לא מגיע לנו יותר. ואוי לו לבן אדם שסובר שמגיע לו להיות בגאון ובגאווה ובקומה זקופה, כאשר מה שהקדוש ברוך הוא מכתיב לו בריאליה, במציאות שלו, זה להיות קצת יותר שפר. אלה הם דברים מאוד מתקשים. אי רצון שנזכה באמת לכפרה על כל חטותינו, ושישים עלינו את המלכים, ושנזכה כולנו לגאולה הקרובה. בואים שמח.
שבת שבת נקרא, זה לא נקרא, זה שהדגיש לכולם תקור.